שלום לכם. אתם על כל הרופאים בטבע ישראל, אני איתמר רועי, ואני מארח פה בכל פרק רופא בכיר שמסייע לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. עשינו בעבר פרקים על הפרעת קשב עם דוקטור ירדן לוינסקי, ומי שעדיין לא הקשיב להם, זה זמן טוב לגלול אחורה ולהזין, יש בהם מידע מעניין וגם תשובות לשאלות שקיבלנו מהקהל. היום אנחנו מארחים את דוקטור צחי בן ציון, שיסייע לנו להבין יותר את הקשר בין הפרעת קשב למיניות וזוגיות. היום אנחנו נרחיב יותר על מיניות, ובכל זאת, כי דוקטור בן ציון הוא איש רב אשכולות, הוא יכול לדבר איתנו על הרבה נושאים. הוא גם פסיכיאטר וסקסולוג, והפסיכיאטר הראשי של מחוז דרום בקופת חולים כללית, ומנהל המרפאה לבריאות מינית במרכז הרפואי סורוקה, וחוץ מכל התארים האלה, יכול מאוד להיות שאתם גם מכירים אותו מהבמות, הוא סטנדאפיסט כבר הרבה שנים, הוא מספר סיפורים שקורא את הבמות, ואולי הוא מוכר לכם משם. ביחד אנחנו ננסה להבין איך הפרעת הקשב, מה שדוקטור לוינסקי הגדיר לנו בזמנו כהפרעה בתפקודים ניהוליים, משפיעה על חיי המין שלנו. זה גם חומר רציני שיכול לשפר לכם את החיים, וגם אני ממליץ לכם להישאר איתנו, כי דוקטור בן ציון הוא איש שיודע לספר סיפור. שלום דוקטור צחי בן ציון.
שלום וברכה.
טוב שאתה פה.
תודה.
ספר לי, בבקשה, על תלונה שקיבלת מזוג, שטיפלת בו, והבנת שמדובר בהפרעת קשב.
יש לי הרבה סיפורים כאלה, אבל...
אמרנו בפתיח שאתה איש מלא סיפורים, אז אתה עכשיו חובת ההוכחה היא עליך, דוקטור.
אוקיי, היה לי זוג שהיא מתלוננת שבאמצע קיום יחסי מין, הוא מתחיל לזמזם לעצמו שיר חסידי. יום בו 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 בו, יום בו בו בו. באמצע אקט מיני, ואז הוא מאבד את הזקפה.
וואה.
ובעצם נפסק בזה יחסי המין, והיא מאוד כועסת ומאוד נעלבת, והוא אומר לה, מה את רוצה? זה קצת ברח לי, בואי נעלי עוד פעם, וכל מיני כאלה.
חתיכת שיר.
כן.
אז מגיע זוג, בכוונה אני הולך ישר למקרה הזוגי, כי הפרק הזה עוסק במיניות. As far as I know, מיניות זה עניין זוגי, אלא אם כן... אתה בתור רופא, תגדיר לנו אחרת. אז אתה אומר, יכול להיות מצב שיש זוג שיש לו משיכה מינית, או לא, או whatever, והוא מקיים יחסי מין, שזה פעולה אקטיבית ושכיחה, אני רוצה לקוות, ופתאום מוסחת דעתו.
נכון. בעצם, קודם כל, אולי להגיד שכולם מדברים על מיניות רק כדבר זוגי, אבל אנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז מתלוננים גם לפעמים על בעיות אפילו בעוננות. זאת אומרת, הם לא מסוגלים להתרכז בקיום האקט המיני עם עצמך. וודי אלן אמר פעם שעוננות זה לעשות עם מישהו שאתה באמת אוהב. אז בעצם מה שקורה, מישהו מסתכל בסרט פורנו, הוא מנסה להסתכל, הוא קורא באיזה ספר שמגרה אותו וכולי, הוא פשוט מאבד את זה תוך כדי. בזוגיות, הדבר הזה ממש מביא לאלבונות, מביא לזה שהוא, כאילו, אתה לא אוהב אותי, אתה לא המשך אליי, אתה לא, איך זה, יכול להיות שבאמצע אתה מזמזם שיר, איך להיות שבאמצע אתה מפרה לך טיקטוק השעון, איך, אתה לא פה, אתה לא איתי, זה, הביטוי הרגיל זה אתה לא איתי, או אתה לא כאן, או את לא כאן, כן? הרבה פעמים מדברים על גברים, כי זו הפרעה קצת יותר שכיחה בגברים, אבל אנחנו רואים גם נשים עם בעיות קשב וריכוז, שעיקר הבעיה זה מיקוד, עיקר הבעיה זה היכולת, מה שנקרא sustained attention, זאת אומרת, אין יכולת לריכוז מתמשך. הם יכולים להתרכז לפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, ושהפרקים האלה נמוגים, אז פתאום זה בורח להם, והם כבר לא ממוקדים.
אני אגיד, אני אשאל שאלה שהיא שאלה, תכף אני רוצה גם לפרק את זה איתך, כי בסוף בעיה זוגית היא בעיה של שני פרטים. אבל לפני זה, כשעשינו שיחה מוקדמת ודיברנו על זה, אז שאלתי את עצמי שאלה שאני הולך עכשיו לשאול אותך, שכל אחד אדם שואל את עצמו, אם הוא סך הדעתי בזמן יחסי מין, אני לא למד מזה שבעצם אולי בת הזוג, שאיתה אני עושה, מקיים את האקט המיני, אני לא בעניין שלה?
לא, בכלל לא. כי הבעיה היא לא בת הזוג, הבעיה היא זה חוסר היכולת לשמור על רצף של שימת לב. וברגע שאני יכול להיות למישהי מאוד מאוד להימשך אליה, ומאוד מאוד להיות בעניין שלה, ובכל זאת, ברגע שכבר יש הרגל, בהתחלה, בתחילתן של חיות יחסים, זה לא יקרה. זה יקרה הרבה פעמים כשאני מרשה לעצמי, כבר אני באיזה נוחות שאני יכול להרשות לעצמי איזושהי בריחה של תשומת הלב. הדבר הזה קורה לא רק במיניות, הדבר הזה קורה בכל דבר זוגי. התלונה, אני לא יכולה לסמוך עליו, אני לא יכולה, הוא לא איתי, הוא לא, אני משאירה אותו עם, עם הילדים, ואני מוצאת את הילדים משתוללים, והוא כרגע באיזה מקום אחר, כאילו, לא נמצא. זה כאילו, מדברים על כאילו מישהו ששוכח, או מישהו שהוא לא אחראי, אבל זה לא נכון. הוא פשוט מתקשה לשמור לאורך זמן על 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 הספן על 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 הרוחב של של תשומת הלב, ואז זה יכול להיות, זה יכול להופיע במיניות, זה יכול להופיע בזוגיות, זה יכול להופיע בכלל במערכות יחסים, במערכות של עבודה. אנשים כאלה יכולים גם שמישהו מתלונן שבעבודה, גם עבודה הרי זה זוגיות, כן? אתה והבוס זה גם זוג, אתה והעובדים שלך זה גם, זה גם זוגיות. אז אנשים יכולים כאילו להגיד, אני ביקשתי מהעובד דבר זה או אחר, והוא כאילו מתעלם ממני. עכשיו, זה לא שהוא התעלם, הוא פשוט לא היה בפוקוס באותו זמן שדיברת איתו. הוא יכול להיראות לך מאוד מאוד שהוא איתך, ומאוד לעשות תנועות שנראות שהוא כן כן והוא בעניינים, והוא לגמרי לגמרי במקום אחר. ואנשים עם בעיות קשב וריכוז, לפעמים הם, כמו שאמר לי מישהו, אני שקרן טוב, אנשים לא יודעים שיש לי את הדבר הזה, אבל כאשר זה מגיע למיניות, כאשר זה מגיע לאינטימיות, כאשר זה מגיע לזוגיות, אז כן זה מתבטא. השקרנות הזאת כאילו כבר לא עוזרת, הטריקים האלה לא עובדים עם אשתי, או עם בן זוגי או בת זוגי.
אתה אמרת לי בשיחה המוקדמת, שאנשים שיש להם הפרעת קשב, הם אנשים שטובים בהתחלות. Mm-hmm. כלומר, אם אני צריך רגע לדייק את זה, יש להם חוסר יכולת בלהתמיד. זה גם אתה מתאר לנו את זה דווקא די עכשיו, mm-hmm. במה שאתה אומר, mm-hmm. ודווקא זה לוקחתי לעולמות אחר של מיניות, לדבר על שפיכה מוקדמת, שאולי mm-hmm. זה גם כשלעצמו נושא, אבל כשהם מתחילים לקיים יחסי מין בחיים, ואנחנו כולנו היינו באיזשהו שיעור חינוך מיני כזה או אחר באיזושהי מסגרת, אז אנחנו לומדים שיש משהו, המיניות משתפרת ככל שהפורפליי, היכולת להנעים ולהתמיד לצורך העניין, בעניין הזה שהוא לא רק אקט של חדירה, זה אנחנו פה מדברים במושגים מאוד, שאנחנו לא מדברים משתמשים בפודקאסט הזה בדרך כלל, אבל אין מה לעשות, זה הנושא. אתה צריך לייצר איזשהו קשב לאורך זמן, כלומר, זה לא נגעת נסעת, זה לא זבנג וגמרנו. אז כלומר, גם אם אתה מקיים יחסי מין, אוקיי? יחסי המין שלך הם בהכרח, כשיש לך הפרעת קשב, הם בהכרח פחות טובים.
בהתחלה לא. בהתחלה דווקא היכולת למולטיטסקינג, היכולת לקפוץ מדבר לדבר, והיכולת להרשים, והיכולת, כמו שאומר השקרן הטוב, כן, הוא יודע טוב להתחיל, הוא יודע טוב גם כשיש את ההתרגשות של ההתחלה, ושחרור של אדרנלין וסרוטונין, וכל מיני חומרים שקשורים במתח נפשי, אז דווקא יש איזה כן יכולת לאיזשהו פוקוס, אבל כאשר יש איזשהו צורך להמשך, ללימוד של מה בת הזוג אוהבת, מה מדליק אותה, איך אני יכול לשמור על ההדלקה שלה, או בן הזוג, מה הוא אוהב, איך אני יכולה להנהג אותו, וכאשר אני כבר לא יכול לשמור, אני לא יכולה לשמור על הרצף הזה, אז מאבדים את זה. ההתחלה היא הרבה פעמים מצוינת, וכמו שאמרתי, האנשים האלה טובים מאוד בהתחלות, גם במקומות עבודה. הם בהתחלה עושים רושם מצוין, יש להם הספקים מאוד מאוד גדולים, כי הם טובים מאוד במולטיטסקינג, אבל כאשר נדרשת חזרה עוד פעם ועוד פעם על אותו דבר, וצריך איזה לימוד לאורך זמן, שם הם מפספסים.
בוא נדבר רגע, אני יודע שאתם רצים, המאזינים שלנו רצים כבר לטיפול, אבל חכו רגע, בוא נדבר רגע על לבחון. Mm-hmm. אוקיי? מי מגיע יותר לבחון, נשים או גברים?
מגיעים יותר גברים, זה לא אומר שנשים...
הפתעת אותי.
כי הרבה פעמים יש לה שולחת אותם. אבל... מגיעות גם נשים, פעם חשבו שהתופעה הרבה יותר שכיחה בגברים, אבל מתברר שנשים פשוט מכסות על זה יותר טוב. אבל אם אתה עושה את ההבחון לעומק, גם נשים יש להם שכיחות מאוד גבוהה של בעיות קשב, ריכוז ומיקוד.
ואתה יודע לתת בהם סימנים במטופל בפרופיל של המטופל, מטופלת האישה והפרופיל של המטופל הגבר, כן. על פתיחות, על...
בעיקרון זה אנשים שבאים ומתלוננים שהם לא מצליחים ללמוד, הם לא מצליחים, הם יושבים על הספר וזה בורח להם השורות, הם מגיעים לבחינה, הם כבר הצליחו ללמוד, מגיעים לבחינה ופשוט מאבדים את זה, פתאום כאילו הם לא מבינים מה כתוב שם, הם מתקשים לעשות פעולות לאורך זמן, מאבדים דברים, דופקים את האוטו למשל בשכיחות הרבה יותר גדולה, שהלכו ובדקו, אפשר לראות אוטו של בן אדם מפרות קשב וריכוז בן אדם שלו, על ידי זה שסופרים את מספר השריטות והמכות הקטנות, זה שהוא פותח את הדלת לתוך משהו, ולזה שהוא שובר פלסטיקים, כי הוא נכנס למדרכה, כי הוא לא שם לב, כל מיני תאונות קטנות, תאונות בית, כן? הם דופקים יותר פעמים את האצבעות, את הזרת במיטה. כולנו דופקים את הזרת במיטה, אבל הם דופקים הרבה יותר. נופלים להם דברים, מאבדים דברים. זה אנשים שיש להם עוד ועוד סטים של מפתחות, שהחליפו את הצילינדר בבית. כולנו קרה שאיבדנו מפתחות והחלפנו צילינדר בבית. אבל אתה לא עושה את זה כל שבועיים. אוקיי? זה אירוע של פעם בחיים, פעמיים בחיים. זה לא, או משאירים דברים על הגז, או, כולנו קורא להם שנשאר משהו על הגז, או ששכחנו את הפיצה בתנור, אבל זה לא קורה כל יום, או כל יומיים, או כל שלושה. אז זה בערך מה שאנשים מתארים. זאת אומרת, קושי אקדמי, קושי תעסוקתי, קושי זוגי, קושי מיני, חוסר יכולת של התמדה באיזשהו פרויקט, קופצים בין פרויקטים, קופצים בין מקומות עבודה, קופצים בין מקומות לימוד, בנושאי לימוד, הכל מאוד 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 באיזה ברדק מצד אחד, מצד השני זה אנשים סופר אינטליגנטים, עם יכולות פנטסטיות של לחסות על הדבר הזה, כי יש הרבה פעמים איזה בושה, ויש הרבה פעמים איזה, והם פשוט לימדו את עצמם בחיים להתארגן בצורה כזאת, שהם כן מסוגלים לתפקד. אנחנו צריכים להבין שיש גם דבר חיובי בהפרעה כזו, כן? הרי אם ההפרעה הזו לא הייתה שימושית, לאורך האבולוציה, זה לא היה שורד, אוקיי? התכונה הזאת הייתה בעיקרון, אנשים האלה צריכים להיכחד. אבל האנשים האלה יש להם יכולת לעשות הרבה מאוד פעולות לזמן קצר. כמו שאמרתי, הם טובים בהתחלות. הם צריכים מישהו, איזה סגן, או איזה מישהו שיארגן אותם, ופשוט עם הרעיונות השופעים שלהם, ירוץ הלאה. עם היכולת שלהם לאינובטיביות, למציאת דברים חדשים, לקפיצה מנושא לנושא, צריך מישהו שאחרי זה ייקח ויאבד את כל זה, וירוץ עם זה לאורך זמן. אני תמיד אומר שבן אדם עם הפרעת קשב וריכוז צריך מישהו, איזה תלותי כזה שיהיה מאחריו, איזה סגן טוב, שפשוט ירשום כל מה שהוא אומר ויעזור לו לארגן את החיים, יחד זה יכול להיות צוות מנצח.
אני, לפני שעוד פעם, אני עוד פעם נושא את הדיסקלמר הזה של חכו רגע עם הטיפולים, אני רוצה רגע להמשיך באבחון, ואמרתי קודם, יותר נכון, השתמשתי במה שאתה אמרת, ועשיתי מזה שאלה, הטיפול, למעשה, אתה מטפל בשני פרטים שהם, הם, הם, הם מתנגזים לכדי אחד, כי בסוף הבעיה המינית היא בעיה של שניהם. אבל בסוף אתה צריך לבודד את הבעיה, לא? כלומר, לא בטוח שלשניהם יש הפרעת קשב וריכוז. יכול להיות שרק לאחד מהם יש הפרעת קשב וריכוז.
בדרך כלל זה רק לאחד. אם זה שניים, זה עוד, הופך את זה לעוד יותר מסובך.
אז אתה, איך מתנהל אבל העניין הזה שאתה מאבחן אותו כפרט, כחלק מטיפול זוגי?
תראה, קודם כל אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו מטפלים. הרבה פעמים אנחנו עושים אבחונים פורמליים, יש לנו אבחון שנקרא טובה, אבחון שנקרא מוקסו, שאנחנו בעצם עושים אבחון פורמלי, נותנים לבן אדם על המחשב להראות כל מיני טסקים, טובה זה טסט אוברבל לטנדסט, אתה מסיח את דעתו ורואה כמה הוא מצליח לשמור עליה, במוקסו יש עוד פעם דברים כאלה, יש לנו שאלונים מובנים, שאנחנו בעצם מאבחנים קודם כל פורמלית, ואם זה מדובר בשני בני זוג, אנחנו יכולים לאבחן אצל שניהם. המצב השכיח הוא שזה אצל אחד מבני הזוג, ואז אנחנו צריכים לעשות טיפול גם בבן הזוג, זאת אומרת, באיש שיש לו את הבעיה, וגם אצל בן הזוג, בעיקר לחנך, בעיקר להבין שזה לא שהוא לא אוהב, זה לא שהוא לא שם, זה שם לב, זה לא שהוא לא נמשך, זה לא, וקצת לדבר על איך כן לסדר את הדברים, איך כן ליצור איזשהו מיליה שמאפשר מחיה לנוכח הקושי הזה של אי רציפות.
טיפולים.
כן.
אני רוצה, שנייה, אני רוצה ברשותך לחלק את זה לשניים. אחד, אתה גם אמרת לי משהו מאוד overwhelming, אמרת, אני גם מלמד אותם מתי לקיים יחסי מין. כלומר, אנחנו נתחיל רגע בטיפולים ההתנהגותיים. כן. יכול להיות שעדיף קיים יחסי מין בבוקר. זה שאתה אומר, אנחנו צריך ללמוד בבוקר, לעשות, הכל בסדר.
כן.
אז מה, אז... התנהגותית, מה אפשר לעשות כדי להשתפר?
קודם כל, יש טיפולים התנהגותיים שמכוונים לטפל באנשים עם בעיות של קשב וריכוז. יש שיטה של טיפול, של ריפוי בעיסוק, שנקרא קוגפן, שבעצם עושות מטפלות בעיסוק. אנחנו כן מדברים על לוח זמנים, אנחנו מדברים על להימנע ממצבי אכבר, אכבר זה ראשי תיבות של עייפות, כעס, בדידות ורעב. כל המצבים האלה הם מצבים שמגבירים את הפרעת הקשב והריכוז, אם אתה עייף, אם אתה כועס, אם אתה בודד, אם, לא היית, אם אתה לא בחברת אנשים, ואם אתה רעב, יש סיכוי, זה קורה בהרבה מאוד הפרעות נפשיות, אבל גם בהפרעה הזו זה קורה יותר. אז למשל, לא להיות רעב, למשל לעשות זמנים, למשל להתכונן, למשל למנוע הסחות דעת, שלא יהיה משהו רועש, שלא יהיה משהו קר מדי, חם מדי, שלא יהיו איזה הפרעות שמפריעים לריכוז, וכן לקבל את זה שדברים יכולים לפעמים לברוח, ופשוט חוזרים לעניין בלי לעשות מזה סיפור, אוקיי? אבל לפעמים יש גם שפיכה מהירה. מרוב זה שהוא מתרכז נורא, כי הוא לא רוצה לאבד את זה, ההתרכזות הזאת גורמת לגירוי מאוד גדול, ואז דווקא יש שפיכה מהירה. אז אנחנו מלמדים לא לעשות את זה, ולא לעשות את זה, ובעיקר אנחנו מלמדים את בן הזוג לא לעשות מזה סיפור, כי עשיית הסיפור מזה רק מכפילה ומשלשת את הסיכוי שהדברים האלה יקרו. נעבור לטיפולים התרופתיים?
כן. אני רוצה... לפני שאנחנו עוברים לזה ככה בצורה רשמית, אני רוצה לעשות רגע גם איזושהי... תראה, אני לוקח SSRI. אני לוקח SSRI, כמוני בטח יש לא מעט אנשים שמאזינים לנו, ו-SSRI זה תרופה שמן המפורסמות, ידוע, שהיא אחת מתופעות הלוואי שיכולות להיות לה, לא בהכרח, כמובן, אתם כבר יודעים שזה לא תופעות לוואי, זה לא גורף. זה עיכוב שפיכה.
כן, אז קודם כל זה יכול לקרות עם SSRI, בהרבה גברים דווקא מרוצים מזה.
נכון.
אבל גברים רבים, שזה ממש בעייתי, אנחנו יכולים לעזור להם בכל מיני דרכים. יש דבר שנקרא דרג הולידי, שאנחנו עושים הפסקה של יום-יומיים של התרופה, יש מתן אנטידוטים, מתן תרופות שבעצם משנות את זה, שינוי מינון, שילובים בין שתי תרופות, יש הרבה מאוד שיטות. אבל מה שחשוב לדעת זה שאם יש בעיה, צריך לדבר על זה עם הרופא, הרבה אנשים מתביישים לדבר עם הרופא, וכאשר יש, מדברים עם הרופא, יש פתרונות לרוב מוחלט של הבעיות.
למה אני שואל את זה? כי ה-SSRI הרבה פעמים, יכול להיות אתה תתקן אותי אם אני טועה, הוא גם פתרון להרבה מאוד מהבעיות ששוחחנו עליהם כרגע,
לחלק, לא,
לחלק,
אבל...
והשאלה אם זה לא קצת ביצה ותרנגולת.
תראה, הפתרון העיקרי לבעיות קשב וריכוז הם חומרים שמעלים את ריכוזי הדופמין בסינפסה, לא את הסרוטונין. אבל יש גם מקרים שצריך לעלות גם וגם, זה מאוד מאוד תלוי, אם יש דכדוך, אם יש חרדה, אם יש מתח, הרבה פעמים שאנחנו מתחילים תרופה שמעלה דופמין, וכאשר אנחנו מעלים...
הדופמינים.
כן. דופמין אגוניסט, ככה זה נקרא, אנחנו מעלים את הדופמין, ועל ידי זה שאנחנו מעלים את הספיגה, אנחנו מעלים בעצם את האפשרות של המערכת הדופמינרגית להעביר מסרים, אנחנו משפרים את העניינים של קשב וריכוז. עכשיו, אחת הבעיות הקשות שיש לנו, זה שאנשים מאוד מפחדים מהתרופות האלה, שאנשים מאוד, יש איזה שם רע, במיוחד אצל אנשים צעירים, אצל ילדים, אצל הורים לילדים צעירים, יש שם רע לזה, אל תתחילו עם הילד, עם התרופות האלה מצד אחד, ומצד שני זה נתפס כתרופות לילדים, תרופות לאנשים שלומדים, אוקיי? זה תרופה לסטודנטים כדי להצליח יותר בלימודים, אבל הפרעת קשב וריכוז זה דבר שנמשך כל חייו של הבן אדם, והוא צריך לכן טיפול תרופתי, שיחתי, התנהגותי, למשך כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים אותו על הפסים, גם בבגרותו, זה לא נעלם כשאתה מסיים אוניברסיטה, אוקיי? כי אז טיפלת בזה אוניברסיטה, אבל לא תטפל בזה בזוגיות, ולא תטפל בזה בעבודה, ולא תטפל בזה במיניות שלך, אז זה יפגוש אותך שם. זאת אומרת, הדברים צריכים, פוגשים, הפרעת הקשב והריכוז פוגשת בן אדם בכל נקודה של חייו. יש לי אנשים מבוגרים מאוד, 60, 70, שממשיכים לקבל טיפול. כמובן שאנחנו מתאימים לצורך של האיש, או של האישה, ולבעיה שיש בזוגיות, במיניות, בעבודה, בכל הדברים, מתאימים את הטיפול. והטיפול בדרך כלל יהיה שילוב של טיפול התנהגותי, מהתנהגותי קוגניטיבי, אנחנו היום הרבה פעמים מלמדים גם מיינדפולנס, הרגעה עצמית, וטיפול תרופתי שמותאם למה שהבן אדם עושה.
שלושת הפיקודים. דוקטור, לקראת סיום, שלושה דברים, שכל אחד יכול לקחת איתו על ה... או לדבר עליהם בארוחת שישי, למרות שזה קצת מוזר לדבר על נושאים האלה בארוחת שישי, או שהוא יוכל לאמץ אותם אל חייו ואולי לשפר אותם.
אז אני חושב שהצעה ראשונה זה לא להתבייש. אם יש בעיה בתפקוד מיני, אם יש בעיה בתפקוד זוגי, אם יש בעיה בהתנהלות במקום עבודה, כדאי לפנות לטיפול, קודם כל להבחון, ואחרי זה גם לטפל. כי הבושה גורמת לזה שאנשים פחות מצליחים בחיים, והם מאוד מאוד חבל. עצה שנייה, לא לפחד לקבל טיפול. סטימולנטים, תרופות שמעלות את הדופמין במערכת העצבים המרכזית, תרופות אנטי-דיכאוניות, זה לא רק לחלשים. להפך, אנשים מאוד חזקים, אנשים שמודעים לעצמם, לוקחים טיפולים, ואז מצבם משתפר. אבל תרופות זה לא הכל. כדאי ללוות כל מי שמקבל טיפול תרופתי, גם בטיפול שיחתי, התנהגותי קוגניטיבי, קוגפן במקרה של הפרעות קשב וריכוז, והחיבור הזה הוא הרבה פעמים 1+1, זה יותר מ-2, זה מה שנקרא פעילות סינרגיסטית. ו3, אנשים שיש להם בעיות של מיקוד, קשב וריכוז, גם דיכאון וחרדה, פעילות גופנית, לפחות שעה, לפחות יום כן, יום לא, ותזונה עשירה בחלבון וירקות וענייה בפחממות, זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור. גם עוזר אם אתה מקבל טיפול תרופתי, שיחתי או אחר, וגם עוזר בפני עצמו. אנחנו יודעים שבימי קדם זה היה הטיפול. היו עושים לאנשים דיאטת הרעבה כזו, דיאטה שמבוססת על ירקות וחלבון, וגם של שעות רבות של אי-אכילה.
היום קוראים לזה קיטו.
זה סוג, modified keto, אוקיי? בוא נראה, כי בקיטו אוכלים המון המון שומן, וזה לא דווקא דבר עקרוני. העיקרון הוא להימנע מהרבה פחממות. אנשים עם בעיות קשב ריכוז ומיקוד מאוד אוהבים פחממות, כי לזמן קצר...
אתה מקבל את הבוסט.
כן, זה מאוד מאוד עוזר לך, ושזה אתה צריך לחיות על אינפוזיה של במבה, וזה לא רעיון.
תראה, שיחה מעניינת. למה? כי מהתחלת השיחה התחלנו בשיר חסידי, שאני עכשיו מתנגן לי כבר 25 דקות כמעט, שיר חסידי בראש, ועדיין התרכזתי רוב קשב במה שיש לך להגיד, כי היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
דוקטור צחי בן ציון, הצגנו אותך בהתחלה כפסיכיאטר ואיש מצחיק, אבל אתה יודע, זה השיחה, זה אמנם קצת מצחיק, אבל זה בסוף החיים עצמם, זה לא... בכל צחוק יש קצת אמת.
זה אין ספק. אנשים צריכים לדעת שאם יש בעיה, כל בעיה, נפשית, רגשית, התנהגותית, כדאי לטפל בזה. הבושה זה דבר שגורם לאנשים לא להצליח בחיים, וחבל מאוד.
תודה רבה שהיית איתנו.